שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק. פרק חדש, פרק ראשון אחרי הזוועה שעברנו לפני יומיים, אחרי הבחירות הכלליות לכנסת, שבהם הסתבר שכמו שתמיד אומרים, לא הזזנו את השעון אחורה, הזזנו את הזמן שלנו 3,000 שנה אחורה. בסדר, אפשר היה לצפות לזה, אולי פחות, אני מודה ש... אני תכף אספר לכם על זה, שחלק מהערכות שלי היו טיפ-טיפה יותר אופטימיות, שלא כהרגלי, ממה שקרה בסופו של דבר, אבל אוקיי, לא נורא. הפרק הזה הוא מונולוג, ואני בדרך כלל מעדיף לשוחח עם אנשים, לקיים דיאלוגים, אבל זה המצב רוח שלי כרגע. יש לי כמה דברים שחשבתי אולי לשרשר בטוויטר, אבל זה קצת מעיק, כי זה לא מעט דברים, וזה כמה בכמה נושאים. אז החלטתי לנסות לדבר אליכם, הפעם גם בווידאו, כן? ולחלוק איתכם את המחשבות שלי לגבי מה שהיה ובתכלס מה הולך להיות. לא שאני נביא, אני רחוק מזה, אני לא יודע אם הסיפה של הדברים שלי בסופו של דבר היא אופטימית או פסימית, יש על זה כמה וכמה גרסאות, אני יודע שיש תדמית של רואה שחורות, מצד שני גם אמרו לי, וואה, היית אופטימי, בנינו עליך, אנשים כמעט רוצים לסגור איתי חשבון. לא נורא, זה באמת לא משהו דרמטי. זהו, אז אני אנסה להריץ את המונולוג הזה ככל שאני אצליח, זה לא תמיד פשוט. אז זהו, לפני שניגש לעניין עצמו, אני אזכיר לכם שאתם בעל הדרך, שיחות עם טובי פולק, שזה הפודקאסט שלי. כתובת המייל שלי, אני מקווה שתכתבו לי, אני די פעם אתם עושים את זה, תציעו דברים, תציעו רעיונות לשיחה, תציעו מרועיינים, משוחחים, אז המייל הוא polak.tuvi בג'ימייל, polak.tuvi, ויש גם את האתר היהודי שבניתי לפודקאסט, שממוין על פי הערוצים השונים, ערוצי התוכן השונים, שזה podtuvi.com, podtuvi במילה אחת, .com, ואחרי שנשמע את קטע פתיחה של סיילנט רגרשן, וגם לגביהם יש חדשות, כאמור הם מקליטים אלבום חדש, וביום ראשון הקרוב הם יופיעו בהוסטל אברהם בתל אביב בשעות הערב. אתם יכולים לראות את הפרטים לגבי ההופעה הזאת, הופעת חינם, ואתם יכולים לראות את הפרטים של ההופעה בעמוד הפייסבוק שלהם, סיילנט רגרשן. אז נשמע את קטע הפתיחה, ואולי בסוף אני גם אכניס שיר מלא שלהם, מגיע להם. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה ונחזור עם המונולוג. עוד רגע. אוקיי, אחרי הקדמה אני אספר לכם שהפודקאסט הזה עלה לאוויר ב-23 ביולי 2021, שזה אומר משהו כמו חודש, חודש וחצי, אחרי שהושבעה ממשלת השינויים, בעצם הממשלה בראשותו של מי היה מאמין? נפתלי בנט. זוכרים את השם הזה? בכל אופן, זה לא נראה בזמנו משהו שיכול להחזיק מעמד. החיבורים לא היו חיבורים, זה לא הודבק בשום דבק אמיתי. בינינו, ברוק, לא הרבה יותר מזה. אבל מאז אני עשיתי את שלי עם משהו כמו שנה ושלושה, שנה וארבעה חודשים של פודקאסט מאוד מאוד פעיל, שלשמחתי גם צבר הרבה מאוד עוקבים ותהודה. יותר מ-200 פרקים וכ-150 אורחות ואורחים, ואני באמת, אם יורשה לי, אני יכול להגיד שעשיתי כמעט כל מה שיכולתי בשביל ללוות את התהליכים החברתיים והפוליטיים האלה, לשמר אותם במידה מסוימת, לכוון אותם באמצעות האורחות והאורחים שלי כמובן, באמצעות הנושאים שנבחרו למקומות שבהם אני מאמין. כמעט הפעם זה לא היה לבד, ואני ממש מברך ומודה לכל אלה שהלכו איתי לאורך כל הדרך. אני מקווה שהם ימשיכו הלאה, למרות שזה לא פשוט לפעמים. אני חייב להודות ליוזמות והמערכות השותפות הדי קבועות שלי, קודם כל קרן אבר שהקימה את ערוץ ה-Small Talk ועשתה בו כמה עשרות פרקים עם שיחות מאוד מאוד נוקבות עם אנשי שמאל, אקטיביסטים, פוליטיקאים וכן הלאה, ואסתי סגל ידידתי שהביאה גם רעיונות וגם אורחות ואורחים ויוזמות, וערכה יחד איתי לא מעט פרקים. אז תודה, וגם תודה כמובן לכל השאר, כאמור באמת כמעט 150 אנשים, מי כאלה שהיו ראש ממשלה פעם ועד נערים צעירים שלפני צבא או שמסרבים ללכת לצבא, מי שעוקב יודע. אז באמת תודה, ומכאן לעניין עצמו. אתם יודעים, במשך השנים בפייסבוק, בטוויטר, בכתיבה, בבלוגים, במאמרים, בן אדם יוצר לעצמו תדמית, והתדמית שלי לאורך שנים הייתה מעבר לאמרתי לכם, ואני רואה את התמונה הכללית, ואני רואה את המציאות כפי שהיא, ואני לא מספר לכם סיפורים, יצאה לי תדמית של סוג של רואה שחורות. ברוב המקרים, כמעט בכל השיחות בפודקאסט זה בא לידי ביטוי, כי זה כמעט היה הסיכום הקבוע של כל שיחה כמעט. אני הייתי זה שהיה קצת יותר פסימי לגבי הפוליטיקה, החברה, מה שצפוי לנו, מה שיהיה בעתיד, כאשר האורחים, האורחות והאורחים, תמיד איכשהו יצאו עם טיפ-טיפה יותר אופטימיות, גם כאלה שבאמת השיחות איתם היו כמעט מרות, כמעט מיואשות. לא, יש לנו עם נהדר, עם נפלא, יש פה הייטק, ויש פה טכנולוגיה, ויש פה ידע, ויש פה אקדמיה. אני איכשהו תמיד אמרתי לאנשים, אני לא יודע איך זה יוצא, אתם יוצאים יותר אופטימיים מזה ששוחח איתכם מהמערך. ודווקא לקראת הבחירות האלה, היו שני אלמנטים שבהם הייתי טיפ-טיפה יותר אופטימי מהנרטיב, או מחלק מהגישה של אלה ששוחחו איתי, וזה בהחלט משהו שאני חייב לתת עליו גילוי נאות. קודם כל, אני חשבתי שנתניהו לא יחזור, אני חשבתי שיהיה לו קשה מאוד כשהוא עמוק כל כך בתוך המשפט, אחרי שכבר עברנו שלבי עדויות מאוד מאוד קשים, אחרי מה ששמענו מניר חפץ, אחרי מה שראינו שקרה עם הדס קליין וכן הלאה והלאה, שזה פשוט לא ייתכן, לא ריאלי, לא יעבור בגלל עניינים משפטיים, פוליטיים, שאנשים ישמעו ויראו את הקולות וחלק מהם יעברו להצביע למחוזות אחרים. אז טעיתי, כמו שאמר לי ידידי יוסי לוי וחזר ואמר, ודווקא בשיחה האחרונה הוא היה טיפ-טיפה יותר אופטימי ממני, אבל הוא אמר כל הזמן, נתניהו שם פתק תכף חשוב, ותכלס זה בדיוק מה שקרה. אז גילו נאות אחד, מצטער, אני חשבתי אחרת. העניין השני הוא שקשה היה לי לראות, גם אם הוא חוזר וגם אם הוא מתמודד, שהוא עובר את ה-59-60 מנדטים. פשוט לא העליתי על דעתי שיכולים להיות עוד בוחרים שיצטרפו אליו אחרי שהוא הגיע למספרים האלה ארבעת סיבובי הבחירות הקודמים בשנתיים האחרונות, כי לא נולדו כל כך הרבה מצביעים חדשים. זה לא סביר, ותכלס הפופולריות שלו או האטרקטיביות שלו הייתה אמורה לרדת. הוא גם נראה ממש רע בזמן האחרון, בכלל במערכת הבחירות הזאת הוא נראה היסטרי ולחוץ וממש הפחד ניכר בו, אבל אתם יודעים מה, אולי זה מה שהביא אותו לאן שהביא. בסופו של דבר אני יודע שהמספרים לא באמת היו שונים, ושאחוז ההצבעה היה מטורף, ושמפלגות מסוימות נפלו בגלל אחוז החסימה, הכל ברור לי, ועדיין חשבתי שהתקרה שלו תהיה 60 מנדטים, זאת אומרת של הגוש, והתבדתי, ואני שם את זה פה על השולחן, ואמרתי עוד משהו שלגביו עוד נראה, שגם אם הוא יעבור את ה-61 מנדטים, וכרגע זה מסתמן לכיוון ה-65, 67, נראה איך זה ייגמר, בגוש שלו, עדיין אני לא רואה אותו מקים ממשלה שהיא כהניסטית all in, ממשלת ימין קיצונית שבא לבן גביר ולסמוטריץ' ולדרי, וכמובן לכל הקיצונים שבליכוד, שכולם ימצאו שם את מבוקשם. זה מאוד מאוד לא פשוט, וכבר עכשיו מתחילים לראות סימנים עד כמה כולם רוצים הכל, ועד כמה יהיה מסובך לתת לכולם הכל. אבל אני פחות אופטימי בעניין הזה, מכיוון שמה שעומד על הפרק זה כמובן ההצלה האישית שלו, והוא יעשה כל דבר בשביל לחמוק מאימת הדין, וגם אם הוא לא יגיד את זה בקולו, הוא ייתן להם לקדם מהלכים של חוק צרפתי בדיעבד, של ביטול חוקים כמו מרמה והפרת אמונים, כמו הקפאת המשפט, כמו החלפת היועצת המשפטית לממשלה. אתם יודעים, אנחנו מכירים את זה. זהו, אז זה בעניין של הערכות שלי. אם צריך להקות על חטא, אז הנה הקטי על חטא. אני רק אגיד שלא הייתי לבד. נדמה לי שאפילו הסוקרים הכי ימנים, אם נקרא לזה ככה, הכי מוטים, לא צפו שהתיקו הקלאסי יישבר בדרך שהוא נשבר. וצריך להגיד, בסופו של דבר, כמות המצביעים לצד הזה ולצד השני הייתה כמעט זהה. בסופו של דבר יכול להיות שזה יהיה ממש הפרשים לא ברור לאיזה כיוון, של כמה מאות או כמה אלפי קולות, ובמשהו כמו 6 מיליון ומשהו בוחרים, זה לא מובן מאליו, מה שאומר שבאמת המדינה הזאת מחולקת. אבל, בסופו של דבר, הדיבור הוא על זה שמחנה X ניצח, או לא יודע, ניצח בנוקאוט את מחנה Y. ואני חייב לציין, זה רחוק מן האמת. כי בצד אחד יש מחנה, כן, מחנה שהוא נגד קדמה, מחנה שהוא חשוך, הומופובי, מחנה אמוני, כהניסטי, גזעני, שונא. ובצד השני, תכלס, אין מחנה. אני ראיתי שאנשים באים בטענות, כמובן הטענות הקבועות למרב מיכאלי, למה לא התאחדה עם מרץ, ולמרץ למה היא התעסקה רק עם קמפיין גוואלד, ולמה לא עושים ככה ולמה לא עושים אחרת, ואיפה הייתם במשך שנה וחצי בממשלת השינוי הזאת, ולמה לא קידמתם שום דבר בענייני הכיבוש. אני לא חושב שהם יוכלו לעשות משהו, ובכלל זה מה, זאת הסחורה. זאת אומרת, מי שהצביע לעבודה ומי שהצביע למרץ ומי שהצביע ללפיד, צריך להגיד, ידע למה הוא מצביע. ולקבוע שלפיד נכשל כי הוא לא שלט על הגוש שלו, על המחנה שלו, זה באמת חרטוט מוחלט. אז נתחיל בזה שבגוש הימין, בגוש הנתניהו, שבסופו של דבר קיבל את אותו מספר קולות כמו הגוש המתנגד, וגם הוא אגב לא סגור על הכל, סגור לחלוטין על כמה הוא באמת מתנגד, אבל רק לצורך הדיון, בגוש הנתניהו גוש אחיד, ברור לגמרי שהם רוצים לשלוט, ברור לגמרי שמבחינתם אין שום בעיה להחלת חוקים ימניים או ביטול חוקים ליברליים ופלורליסטיים כל מה שקשור ברווחה, חברה, בשמירה על איך נקרא לזה, המוחלשים של החברה וכן הלאה. מבחינתם יש מטרה אחת, להשליט את האג'נדה שלהם בכל מחיר, ומבחינת נתניהו להשליט את ההישרדות האישית שלו בכל מחיר. אין שם דילמות רציניות. זה ממש לא חשוב אם אתה היורשים של ליצמן, החרדים וגפני ושוט, דרי על חבורת ה, לא יודע איך להגדיר אותם, גזענים מזרחיים שלו, כולם כמובן על טהרת הגברים, ועל בן גביר וסמוטריץ', סמוטריץ' ובן גביר וחבורתם, עדיף שלא נרחיב כרגע, הדברים ידועים. בכל אופן, דיברו על גוש ועל מחנה. אז בצד ההוא, כמו שאמרנו, מחנה אחוד ומאוחד, עם אג'נדה ברורה, מאוד מאוד ברורה. בצד שלנו, נתחיל בזה שלא יכול להיות שתמיד מישהו מדבר או אנשים מדברים על מחנה, כאשר המחנה עצמו, מתוכו, מקים מעצמו את מה שעשוי לתת לו את השוויון הזה, שזה האוכלוסייה הערבית, החברה הערבית. תחשבו על זה, מדובר על מחנה שבסופו של דבר הצביעו לו, לכאורה, כן, לכאורה מחנה, כמעט 3 מיליון או בסביבות 3 מיליון אזרחים, כאשר לפחות שתי מפלגות שעברו כנראה, ועוד מפלגה אחת שלא עברה, מפלגות ערביות, לא נספרות במשחק. כל הזמן, אנחנו לא נקים ממשלה עם עודה וטיבי, ובלד זה חצי נאצים, מתנגדי, משוללים את קיומה של מדינת ישראל וכו'. זה לא מחנה ולא גוש. אבל אחרי שגם אמרנו את זה, זאת אומרת, פה כבר העסק מתמוסס ובעצם הופך את המלחמה לעבודה עוד לפני שהיא יצאה לדרך. כי גם אם נניח היו מגיעים לטקו, איזה ממשלה יכול היה להקים לפיד או גנץ לצורך הדיון? אין ממשלה כזאת. ה-best case scenario, באמת התסריט הטוב ביותר שאפשר היה לעלות על הדעת, זה עוד סיבוב בחירות ועוד סיבוב בחירות, עד שבדרך כלשהי שאנחנו כרגע פשוט לא רואים אותה קורית, נתניהו יוצא מהתמונה. זאת אומרת, בסוף זה יקרה, אבל אני לא יודע מי מאיתנו ישרוד לראות את זה. אבל לא רק זה, לפיד וגנץ, לפיד וליברמן, לפיד וסער, זה אותו מחנה. תראו מה קורה עם לפיד מאז שהוא נתן את הבחורה, העניק את הבחורה במתנה לגנץ לפני כמה זה, 3 שנים, בראשות כחול לבן, שירוץ ויהיה המועמד לראשות הממשלה, ויורש ממשלה חליפי וכו', וגנץ ברגע שהוא יכול היה, פשוט נטש אותו, ומאז הוא פשוט רודף אותו, ופשוט חמוץ ומריר ומשחק אותה נעליו, על זה שלפיד בסופו של דבר היה ראש הממשלה החליפי, וגם ראש ממשלה בפועל למשך כך וכך חודשים. זאת אומרת, גנץ ולפיד הם לא אותו מחנה, וסער וליברמן הם ממש לא אותו מחנה, כמו לצורך הדיון מרץ והעבודה. מי שנשאר מהם, זה לא משנה בכלל. ועל המפלגות הערביות כבר דיברנו. אז אין פה במחנה, ואין מי שיכול היה לשלוט על המחנה הזה, וגם אם מרץ הייתה מתאחדת עם מרב מיכאלי, לא הייתה כל כך חקשנית, ומרץ הייתה מתאחדת ורצה ברשימה אחת עם העבודה, והיו מצליחים, מצליחות, כן, להכניס 8 מנדטים, 9 מנדטים, הכי טוב שיכולנו לקוות לו בהינתן המספרים שאנחנו רואים, זה סוג של טקו, אולי עם יתרון של מנדט אחד לנתניהו, אולי אפילו עם יתרון מסוים של מנדט או שניים למחנה, שכבר עשה את זה, כן, לפני שנה וחצי, אבל זה ממש לא נותן ממשלה. אנחנו יודעים ורואים, ואתם יודעים, הראשון שהיה מונע מלפיד להיות ראש ממשלה כזה, זה אותו אחד שמנע את זה ממנו, או נעלב מזה שהוא לא נהיה כמוהו, ואנחנו מכירים את השם. אז זה לא באמת מחנה, ולא באמת גוש מול גוש, זה גוש אחד מול ערב רב, מול באמת המון המון סוגים של רשימות ואנשים וטיפוסים ומה שאתם רק תרצו. זה לא באמת קרב הוגן. כדאי שנשים את זה לשולחן ונבין במה מדובר. ויותר מזה, השיטה, כל הזמן מדברים על השיטה, איך יכול להיות שנגמור את הבחירות האלה עם שוויון מלא של קולות, או אפילו יתרון מסוים של מחנה המתנגדים, ועדיין נתניהו יש לו 65, 67, 70, 70 מנדטים. אז סליחה, זאת השיטה, ואני לא מכיר טובה יותר, ואם היינו מורידים את אחוז החסימה, אז במקום להתמודד עם ערב רב של, לא יודע מה, 4, 5, 6 מפלגות, יכול להיות שהיינו, מי שהיה רוצה להתעסק עם זה, וכבר היינו בסרט הזה, אתם זוכרים, פלטו שרון ועוד כל מיני כאלה שנכנסו עם בן אדם אחד או שניים לכנסת, או שלושה, וזה קואליציות בלתי אפשריות, זה גם לא מעיד על שום דבר, זאת אומרת, ייצוג של עמדות חברתיות לא יכול להיות ייצוג פרטני. זאת אומרת, בן אדם אחד שיש לו השקפת עולם מסוימת, סתם דוגמה, אלי אבידר, ועליו אולי אני אזכיר בסופה של השיחה, אני אזכיר אותו בעניין אחר, זה לא דמוקרטיה, אנחנו לא באתונה, אנחנו לא בכיכר העיר או בכיכר העם, שכל אחד יש לו יכולת לייצג את עצמו, לא, אנחנו בדמוקרטיה ייצוגית, ודמוקרטיה ייצוגית יש לה כללים מסוימים, וצריך איזושהי מסה קריטית בשביל באמת להיות יכול לייצג. אבל רגע, אותה שיטה בדיוק שאנחנו עכשיו נורא מתלוננים עליה, היא זו שאפשרה לבנט לפני שנה וחצי, שעמד ורץ בראש רשימה מאוד מאוד ימנית, שכל בוחריו היו פלוס מינוס ביביסטים, זאת אומרת ממש לא העלו על דעתם, שאם הם מצביעים לבנט ושקד, הם יקבלו בסופו של דבר את לפיד, גנץ, ליברמן, סער, מיכאלי וניצן הורוביץ, אז השיטה הייתה כן בסדר, זאת השיטה, או שאנחנו מקבלים את חוקי המשחק, או שאנחנו לא מקבלים אותם, ובקרב שבינינו לבינם, לבין הצד השני, בדרך כלל מי שלא מקבל את כללי המשחק, או מי שמנסה לשבור את כללי המשחק, הם לא אנחנו. אז אני באמת הייתי שמח, זו דעתי, אבל הייתי שמח אם נרד מהדבר הזה שנקרא השיטה, או אחוז החסימה, יכול להיות שהוא יכול להיות טיפ-טיפה יותר נמוך, טיפ-טיפה יותר גבוה, יכול להיות ששלושה מנדטים, זה משהו שכן ראוי לייצוג, אני לא נכנס לזה, אבל להתלונן על השיטה, כאשר רק לפני רגע השתמשת וניצלת אותה, זה קצת צבוע, עם כל הכבוד. אז למה באמת זה קרה? זאת אומרת, מה קרה כאן שלקח, בעצם נתן מאיתנו את היכולת בכלל לקוות לשינוי? ופה אני חוזר לשניים המרואיינים היותר מעניינים שהיו לי בשנה וחצי האחרונות, אחד שהיה ראש ממשלה וכמעט הביא אותנו להסדרים הפלסטינים, גם למלחמה בלבנון, אהוד אולמרט, ומישהו שהיה שר בכיר אצלו, בעיקר אצלו לאורך השנים, גם ליומיים וחצי יועץ משפטי לממשלה, רוני ברון. וכשניסיתי להבין מהם איך הם אפשרו למפלצת הזאת שנקראת בנימין נתניהו, ולביביזם לצמוח ולעלות, ואיך הם לא הצליחו לעצור את זה, ואיך הם לא הצליחו לבלום את זה, ואיך הם לא הצליחו לזהות את זה בזמן, אז ממש בלי תאום ביניהם, ובמילים אולי קצת אחרות, הם אמרו לי, תקשיב, עשינו כל מה שיכולנו, אבל אתה לא יכול ללכת נגד העם. העם השתנה, זה לא אותו עם, לא היה הרבה מה לעשות בעניין. וזה אולי הדבר הכי דרמטי שאני לוקח איתי מבאמת כמעט 200 שיחות שעשיתי כאן, עם הם, שבאו ממשפחות רוויזיוניסטיות, ממשפחות ביתריות, שהימין הוא, הימין שלהם הוא פי, לא יודע כמה, הוא ימין אמיתי, כן? לא הימין ש, 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 שנתניהו, שהוא ימין שימושי, אופורטוניסטי. אם הם באים ואומרים, אין מה לעשות, העם הלך למחוזות של הביביזם, של הקאט, של הטרמפיזם, של הפופוליזם, אנחנו לא יכולים לעשות עם זה שום דבר. ואם הם, שהם יודעים מה זה קמפיין, ויודעים מה זה ללכלך את הידיים, והצליחו להביא כל אחד בדרכו מאות אלפי מצביעים, לפעמים מיליונים, שיתמכו בהם, כן, אנחנו מכירים, זוכרים היטב את הקמת קדימה בידי שרון, שאחר כך הוחלף בידי אולמרט, והניצחון הסוחף, כן, 28-12 של אולמרט על נתניהו ב-2006, הם יודעים על מה מדובר, וכשהם אומרים לי, זה לא אותו העם, תשמעו, זה לא היה קל לשמוע, זה לא היה קל לשמוע, כי איך אני אגיד לכם את זה בדרך הכי ישרה, זה בדיוק מה שאני חושב. אני אומר את זה במשך שנים, וקודם אומרים לי, לא, אתה לא מחובר, אתה לא מסתובב בעריות הפיתוח, אתה לא שומע את הטרנדים, את הזרמים התת-קרקעיים, בסוף, 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 אנחנו עם אחד, ויש לנו מטרה משותפת, וזה לא כמו שזה נשמע. תקשיבו, אם הם אומרים את זה, ואני אומר את זה, זאת אומרת, יש בזה הרבה יותר מאשר האמת, ואני חושב שמי שזיהה את זה, זה נתניהו והאנשים שלו. אתם זוכרים את המונולוגים, או את ההקלטות נסתרות, או לא בטוח עד כמה הם היו נסתרות, של נתן אשל. השנאה היא מה שמאחד אותנו. אז נכון שמי שהתחיל עם ההסתה במקור מקדמת דנא היה בגין. זוכר את זה, זוכרים את זה, אין בעיה, הכל ידוע. אבל מה שנתניהו עשה, באמת אין סוף שנות שלטונו. יש האומרים שהמפנה היה ב-2015, אני כבר אמרתי כמה פעמים, אני לא קונה את זה. מי שיש לו עיניים, ולי יש זוג עיניים בינתיים, ראה את זה, זה לאורך כל השנים, מאז שהוא חזר מארצות הברית. זהו, הבחירות עצמן, מה יש להגיד? אלה המצביעים, זאת השיטה, אני לא בטוח עד כמה נכון היה ואפשר היה והוגן לבוא בטענות לעבודה או למרץ. אני בטוח שאפשר, אני שוב בבית הנבחרות, ברוב המקרים הנבחרת עצמה איכותית יותר מהראשים שלה, מהראשות שלה אם תרצו. ניצן הורוביץ שניהל את מרץ והיה שר הבריאות במהלך כהונת הכנסת הזאת, הממשלה הזאת, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, לא התרשמתי שהוא מנהיג בסדר גודל שראוי להוביל מפלגה, והוא באמת סיים את תפקידו. זהבה גלאון, שאני מאוד מחבב ומאוד הערכתי, הגיע אחרי פסק זמן ארוך מדי, לא מחודדת, ובעצם ניסתה להציל משהו, לא הייתה ממוקדת מספיק, לא יודע מה להגיד על זה, לא יודע אם היא יכלה לעשות אחרת, לא יודע אם מי אפשר היה לעשות אחרת, וככה גם מפלגת העבודה. זאת אומרת, אני מדבר יותר על מרץ כי היא מחוז הבחירה שלי, היא המפלגה שבה תמכתי לכל אורך חיי הבוגרים, או בעצם מה שאני בוחר, רץ, מרץ, וגם הפעם התבעתי מרץ כי חשבתי שזה מה צריך לעשות, מפתה לבוא בטענות לכל מיני כאלה שבאו וסגרו חשבונות עם ארץ, שבגלל שהם עשו ככה ולא עשו ככה, בגלל שהאלימות של המתנחלים בשטחים ונוער הגבעות, ובגלל שהם לא הסירו את התו הירוק בזמן. תעזבו, זה באמת שטויות בסופו של דבר. אני לא רואה סיבה אמיתית לנטור למרץ ולעבור להצביע ליאיר לפיד, כאשר בפועל מי ששלט בממשלה היה לפיד ולא מרץ. אבל אתם רוצים להניש, הענשתם, התוצאה מרץ בחוץ, אז העונש הושלם. זה שאנחנו כולנו חטפנו את העונש הזה, בסדר, נו מה אני יכול להגיד, זה מה שיש, זאת השיטה, ואם אתה מעניש חזק, חזק מספיק, אפרופו הילד שקד לצורך העניין, ותעזבו רגע עכשיו את כל הסיפורים על התאומים שלה עם נתניהו לגבי שתיית קולות של גנץ, לא קונה את זה, זה לא כל כך פשוט, אתה לא יכול לכוון, ואין דרך אמיתית לכוון מצביעים שלא יצביעו לך, או כן יצביעו לך, בגלל שהם יודעים שלא תעבור, אבל הם לא יצביעו למישהו אחר בשביל שהוא ייפגע. גם במדדי הנכלוליות של נתניהו ואנשים שלו, זה קצת מסובך מדי. זה בגדול על הבחירות. אני לא חושב ש... דעתי שלא צריך לקרוא למפלגות השינוי, למפלגות המחנה הממלכתי למיניהם, לא לפיד, לא גנץ, לא אייזנקוט, לא סער, לא ליברמן. אני לא חושב שצריך לקרוא להם, לא צריך לדחוף אותם לזרועותיו של נתניהו. א', מסתמן כרגע שהוא לא צריך אותם. וברגע שהוא לא צריך אותם, הוא גם לא ייקח אותם, כי הם יהיו אלה שיפריעו לו להשיג את המטרות שלו, שזה פלוס מינוס להתחמק מאימת הדין. לא חשוב מה תהיה הטכניקה, אני לא בטוח שהם יצליחו או ילכו על שינויי חקיקה גורפים, מהסיבה הפשוטה שיש מספיק טכניקות אחרות למסמס את המשפט. אתם יודעים, ראש ממשלה והבטחה ופגישות מדיניות והלימוזינות וכל הסידורים שהם הופכים את הדיונים בבית המשפט לקרקס עוד לפני שהוא היה ראש ממשלה, זאת אומרת, בהתחלה כשהוא היה ראש ממשלה ואחר כך כשהוא לא היה ועכשיו שוב שהוא יהיה, המשפט הזה יכול להימשך ככה באמת כמעט לנצח. הוא נמצא, הוא יחזור בקרוב לעמדה שבה הוא יכול פחות או יותר לכוון את סדר היום ככה שיתאים לו, פתאום הוא צריך לנסוע, פתאום יש ישיבה דחופה, פתאום יש מבצע, פתאום שלא נדע מלחמה, זה מה יש. והכניסה של גנץ, אם בכלל, או של אנשים, חלק מהאנשים מתוך המחנות האלה, לתוך ממשלה, תהיה יותר בשביל לסדר להם ג'ובים ולתת לנתניהו סוג של מטריית... מטריית הגנה כלשהי, אם המחיר מבחינת נתניהו יהיה שחוקי הנאשם, עם מרכאות או בלי מרכאות, זאת אומרת, חוק ההתגברות וחוק צרפתי מאוחר וביטול סעיפי מרמה והפרת אמונים, מחיקתם מספר החוקים, אם זה יהיה המחיר, הוא לא יכניס אותם. זה די ברור, אין פה שאלה. אז מה, בשביל לנסות איכשהו לעקר חלק מהחוקים האנטי-להטבים, חוקים שהולכים לפגוע בטרנסים, אני לא רואה את האנרגיה של אף אחד מהחברים הטובים במפלגות השינוי, מפלגות ההתנגדות, להיכנס תחת האלונקה של נתניהו בשביל הדברים האלה. הם חושבים רחב יותר, הם חושבים על הקטע המדיני, על הקטע הפוליטי. אני לא בטוח עד כמה הם יהיו מוכנים ללכלך ידיים בשביל המוחלשים והחלשים שבחברה. זה מה שיש. צריך להודות בזה. אבל זה לא נגמר פה. תראו, אנחנו מדברים כל הזמן על מאבקים שווים, כן? ההתלהבות העצומה ממה שהיה בבלפור. הטענה נגד מרץ העבודה, גנץ, לפיד, שאתם לא יוצאים לרחוב, ואתם לא מפגינים, ואתם לא הופכים שולחנות, והם נחושים ואנחנו נחנחים. כל זה ידוע. אבל תראו, בסופו של דבר מדובר בשני מחנות או שני צדדים שהם לא דומים. הם לא דומים, והם בוודאי לא שווים, אבל הם גם לא דומים. בצד אחד אין עקבות. בצד הימני, ואנחנו ראינו את זה, אין שום בעיה להפעיל כל אלימות שרק תעלה על דעת, אנחנו רואים מה קורה ממש ברמה היומיומית, מדי שבוע, מדי סוף שבוע, שישי ושבת, בשטחים הכבושים, אנחנו רואים מה המתנחלים עושים, אנחנו רואים מה פורעי הגבעות עושים, אנחנו יודעים מה השגרה היומיומית של הנסיעה בכבישים האלה, של המחסומים, של הכיבוש, של האוצרים ושל הסגרים, אנחנו רואים מה קורה כשמישהו מתקרב בצורה חצי מאיימת לאיזשהו מחסום, ומיד פשוט יורים בו למוות, וכאשר קבוצה של פורעים יהודים מתקיפה באלימות נוראית, אישה מאוד מבוגרת שבאה לסייע במסיק זיתים או במה שזה לא יהיה בשטחים, התיק לא מתקדם בכלל, אין עצורים, אין חקירה, הם עושים מה שהם רוצים, ואנחנו לא מסוגלים להשיב מלחמה, כי זה פשוט לא האופי שלנו. אנחנו לא פורעים כמוהם, אנחנו לא אלימים כמוהם. יש אלימות מצד אחד, אלימות של לפעמים, ואנחנו רואים, אני מקליט עכשיו, זה 3 בנובמבר, בעוד יומיים, זה 27 שנה לרצח רבין. אין להם עקבות, אם צריך לראות, אז הם יורים. כשברוך גולדשטיין החליט שהוא יעצור את הסכם אוסלו, לא משנה מה יהיה, הוא נכנס וטבח במערת המכפלה בעשרות מתפללים מוסלמים, ירה בהם בגב. כשיגאל עמיר, והוא כמובן לא היה לבד, הייתה לו רוח גבית מהטופ שבטופ, כן? כיכר ציון, אנחנו יודעים, המרפסת וכל הרבנים, הוא ירה והרג ורצח את רבין. ובערת אגב, אל תתפלו אם בקרוב, ממש בקרוב מאוד, מיד אחרי הקמת הממשלה, נתחיל פה, יתחיל פה רחש בחש על, אוקיי, הוא שילם את חובו לחברה, אין דבר כזה מאסר עולם, גם רוצים סדרתיים יוצאים בסופו של דבר מהכלא, כמו במערכון של החמישייה הקאמרית, בסופו של דבר הוא עומד ומחייך ויצא ויצחק עלינו, גם אחרי שאיתן אבר כבר לא איתנו, אז יהיו אחרים. זה בגדול על הבחירות ועל הפוליטיקה. אני יודע שצריך לשנס מותניים, אני מבין לגמרי שהעבודה צריכה לעשות חריש, ממש אני מבין שצריכה לעשות עבודה עמוקה, ממש חריש עמוק, לרדת לשטח, ללכת לפריפריה, לנסות לכבוש את הלבבות. אני מכיר את כל הסיסמאות האלה, אני חי אותם כבר באמת 40 שנה ויותר. אני לא אופטימי. אני לא אופטימי לא בגלל שאני לא חושב שזה נכון, אני לא אופטימי כי אני לא רואה מי הולך לעשות את זה. אני מכיר את תנועות הנוער, ואני מכיר את כל האקטיביסטים שלומדים ביחד, ערבים, יהודים, אני מכיר את החבר'ה ששוברים שתיקה, אנשים באמת טובים שמקדישים את ימיהם ולילותיהם לפעמים, ומשלמים מחירים איומים על המלחמה החברתית הסיזיפית ובלתי אפשרית הזאת. הכל ידוע, הכל ברור. אני לא יודע אם אפשר לשנות את כיוון הספינה הזאת. אני באמת לא יודע. אני לא רוצה שוב להתחיל עם הקטע הזה של רואה שחורות ופסימיות והכל, אבל הטרנד מאוד מאוד ברור. נדמה לי שאנחנו פחות או יותר בשיא הכוח שלנו. כמות המצביעים שהצביעו למפלגות שאינן ימין, מורכב מכל כך הרבה זרמים. וקודם כל, שליש מזה, זה החברה הערבית. עכשיו, כל זמן שהממסד הציוני, החילוני, לא מאמץ את החברה הערבית כשותף אמיתי, אין לנו שום סיכוי. תחשבו על זה, נניח שיש 3 מיליון בוחרים שמייצגים את, נניח, 4-4.5 מיליון, מחצית המדינה שהם לא ימין קיצוני, ומתוכם אתה מדיר מיידית, אפריורי, שליש, כן? בסופו של דבר, אוכלוסיית המדינה היא עומדת על מעל 20-22% ערבים ישראלים. אם הם לא במשחק, איזה סיכוי יש לנו? גם אם הם כן, הסיכוי לא כך גדול, כי שוב, זה לחבר בין אנשים שהם ימנים בכל מיני דרגות, כן? לפיד הוא לא שמאל, גנץ הוא הרבה מדברים לא שמאל, על ליברמן כבר דיברנו, שר אולי האיש הימני ביותר במפה הפוליטית שמשמאל לליכוד, אבל יחד איתו גם יש את אלקין, ואנשים שהלכו עם ליברמן, וחלק לא מבוטל מאנשים שהולכים עם לפיד, אין שמאל שם. ובסדר, אז אנטי ביבי זה גורם מאחד, אבל אתם רואים, הוא הגיע לגבול שלו, הוא הגיע לתקרה שלו. זה כנראה לא מספיק טוב. והנרטיב הזה של בואו נתאחד ונזיז אותו, עבד למשך תקופה מסוימת, וכנראה מיצא את עצמו. ותכלס, נניח שהוא חוזר את בלפור או לרחוב עזה או לאיזשהו בית אחר בירושלים, אתם רואים את עשרות אלפים שיגיעו מדי חודש, כמה אלפים מדי פעם במוצאי שבת או משהו כזה, להפגין מחדש, לחדש את בלפור? נגד מי בעצם? הרי הוא נבחר שוב בבחירות דמוקרטיות. מה אפשר לעשות עם זה? מול מי נמחה? מול מי המפגינים, איזה שלטים יונפו שם? הוא זז הצידה, שנה וחצי הוא לא היה, הלכו לבחירות דמוקרטיות, נדמה לי שבצד שלנו אין באמת ערעור על התוצאות, זאת אומרת, אם זה היה הפוך שלא נדע, אבל אנחנו כאלה, זאת אומרת, אנחנו, היו תוצאות, קיבלנו אותן, אגב, דומה מאוד לארצות הברית, כשטראמפ ניצח, נבחר לנשיאות למרות עשרות מיליונים שהצביעו יותר להילרי, אז הדמוקרטים שתקו. כשטראמפ הפסיד לביידן בהפרש עוד יותר גדול, הטראמפיסטים כמעט וחרבו את הדמוקרטיה האמריקאית וכבשו את הקפיטול ואת הבית הלבן. אז הנה לכם עוד דוגמה בקטנה. זה לא כוחות, אנחנו מתמודדים עם ידיים קשורות מרצון, כן? אנחנו, הידיים שלנו קשורות מאחורי הגב, והדרך שלנו יחסית מנומסת ובוודאי ממלכתית ודמוקרטית ונינוחה, כאשר בצד השני באים ללכת מכות, באים להרוג, ליטרלי. ראינו את זה שם, ראינו את זה פה. זהו, לקראת סיום, עוד איזה משהו שאני רוצה להזכיר פה, ואני אומר לכם מראש, אני לא אכנס לעובי הקורה, אבל הסיפור הזה של המחאה, בשילוב השנתיים המאוד קשות של הסגרי ואימי הקורונה למיניהם, יצרו פה שבר לא קטן, שגם הוא פגע במידה מסוימת, במידה רבה אפילו הייתי אומר, בסיכוי שלנו להביא לאיזשהו, איכשהו להדיר, להמשיך להדיר את נתניהו מהמישור הציבורי, אבל גם איכשהו לשרוד בדו-קיום בינינו לבין עצמנו. הסיפור הזה של בלפור הביא אנשים מכל מיני זרמים, מכל מיני פלחים באוכלוסייה, במשך תקופות מאוד ארוכות, חודשים על חודשים על חודשים, למקום אחד מסוים, ואחר כך זה התפזר על גשרים וכיכרות וכל מיני מקומות, כמובן ברשת בלי סוף. המחאה נגד נתניהו איחדה אנשים, נשים, זרמים, מכל מיני סוגים, והביא אותם לסוג של קתרזיס. זאת הייתה התעלות, אני קצת ביקרתי שם, לא הייתי חלק מהתופעה הזאת, אבל קצת ביקרתי לראות איך זה נראה, וכמובן מחיתי והלכתי פה מדי פעם לגשר וכתבתי והקלטתי בלי סוף, הכל ידוע, אבל גם נבהלתי, כי כשזה נגמר, ביום שהוא עזב את בלפור, ביום שהמסעית האחרונה עשתה את הדרך לקיסריה, לרבים האנשים האלה, פחות או יותר, הקתרזיס נגמר במכה. פתאום הם נשארו ריקים, נשארו בתחושה של ריקנות נוראית, בתחושה של מה אנחנו עושים מחר בבוקר. תוסיפו לזה את סיפורי הקורונה, שאנשים פחדו או התרעמו על זה שהם לא יכולים לראות את בני המשפחה שלהם, או כאלה שהתעדקו מחברים מבני משפחה וכן הלאה. אנשים חיפשו לעצמם, מצאו לעצמם חברים חדשים, מעגלים חברתיים חדשים, שגם הם נעלמו ברגע. תחשבו שנייה, אנשים שנפגשו בהסעות משותפות, בהכנת שלטים, בדגלים, במה שלא יהיה, מדי שבת בגשר, מדי שישי שבת בבלפור, באלף ואחד אירועים מהסוג הזה, פתאום הכל פג, פתאום הכל התפוגג. מה עושים? מה עושים הלאה? ואז התחילו תנועות שעסקו בסיפור של החיסונים, ובסיפור של התו הירוק, והסיפור של הגבלות הקורונה. ולמה עשיתם לנו ככה, ולמה עשיתם לנו אחרת, ואנחנו נעניש אתכם, ואנחנו שוברים את הכלים, ואנחנו לא נצביע, או שנלך אחרי כל מיני פופוליסטים מטעם עצמם, שהסתובבו בבלפור, כי חשבו שהם רוכשים שם אלקטורט, שבסופו של דבר התברר כבלון הפוח, אנחנו יודעים במי מדובר, לא צריך להזכיר כרגע שמות, אבל בעיקר אני חושב שזה היה, התוצאה הסופית של הדבר הזה היא שבר חברתי, ואני שוב, לא אזכיר שמות פה ולא אתן רמזים, אבל נתקלתי בכמה וכמה מקרים, ממש בסביבה הקרובה שלי, של כאלה שאיבדו את ה... או מבחירה או מסיבות אחרות שאני ממש לא יודע להגדיר, ביום אחד או בטווח של חודשים ספורים, שינו לחלוטין את המעגל החברים שלהם. איבדו עניין באלף ואחד דברים שהיו עניין משותף, שלי ושלהם, של אחרים ושלהם, ומנסים לברוא לעצמם עולם חדש, עולם חברתי חדש, עולם מושגים חדש, כאשר פשוט זורקים לאחור את אלה שהיו איתם לאורך כל הדרך עד אז. אני לא יודע להגיד שזה פוגע בי, כי כל אחד יש לו את הזכות לעשות כל מה שהוא מבין, כל מה שהוא חושב לנכון, אבל זה לא נעים לראות. אני חושב שזה פגע מאוד בחלק מהמפלגות שהקימו את הממשלה שמסיימת את דרכה כרגע, בעיקר במרץ, אולי גם בעבודה. אני לא יודע אם זה פגע בלפיד או לא, כי הוא סוג של טפלון, אבל עובדה היא שהוא לא הצליח להיות ראש של מחנה, והוא לא הצליח להיות ראש של גוש, כי כמות האג'נדות והנושאים והמלחמות שכל אחד מבני הגוש הזה נלחם, גדול מדי בשביל להכיל ולכנס אותו תחת מחנה אחד, וכמו שאמרנו, מחנה אחד שגם הוא שני שליש מהמחנה האמיתי. זאת אומרת, כל זמן שבאמת 20% מהאוכלוסייה פה לא במשחק, אז היא לא במשחק, והתוצאה היא שאין משחק. זהו, אני מניח שנחזור בפרקים חדשים ונוספים עם אורחים חדשים וכאלה שכבר היו, ונחשוב מה הלאה, איך בונים מחדש את הנרטיב השמאלי, השמאלני, החברתי, הפלורליסטי, השפוי, אם תרצו. פה אני ממש לא אופטימי, אני אומר כאן ועכשיו, אין לי שום תקווה אמיתית שמשהו באמת ישתנה. נתניהו ילך בסופו של דבר, כן? אבל הביביזם לא ילך, וגם אם הליכוד לא יהיה בדיוק משהו עכשיו, ויכול להיות שהוא לא יהיה 30 מנדטים, פלוס מינוס בבחירות שיבואו אחרי נתניהו, אבל זה לא משנה, הקולות שהם לא יהיו ליכוד ילכו לשס, ילכו לבן גביר, ילכו לסמוטריץ', ילכו לאיזשהו יצור חדש שה... מה שנשאר מהמפדל, כן? אותו מחנה ציוני דתי שפוי יקים, כי בעצם נשארו בלי שום כתובת פוליטית חברתית להשקפת העולם שלהם. אז המספרים לא השתנו, זאת אומרת, אם זה 3 מיליון מול 3 מיליון, 3.5 מיליון מול 3.5 מיליון, ובצד שלנו אנחנו מגיעים נכים אפריורי, אז צאו וחשבו בעצמכם. שלא לדבר על כל סיפורי הדמוגרפיה והדבקות במטרה והעובדה שהם פשוט לא נרתעים מכל מעשה שלא יהיה, שבירת חוקים, ביטול משפטים, ביטול חוקים, פשוט חירוב של כל מערכות אכיפת החוק, מהמשטרה דרך הפרקליטות ועד לבתי המשפט, ובלבד שהמטרות שלהם יושגו. אנחנו משחקים את המשחק, אנחנו משחקים לפי חוקי המשחק. הם ממציאים לעצמם חוקים חדשים או בעצם משחקים בלי חוקים. אז אני לא בדיוק יודע איך אפשר להתמודד בתנאים מהסוג הזה. זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם היום. בקרוב אני אחזור בפרקים עם משתתפות ומשתתפים נוספים. אני חשבתי שהמונולוג הזה יאפשר לי לשחרר קצת את מה שיושב לי על הלב. יממה שתיים אחרי המועקה הגדולה של ליל הבחירות, של הלילה שאחרי הבחירות, גם אחרי לילה של שינה, צריך להגיד, גם זה חשוב. וכמו שהבטחתי, ניפרד עם השיר You של Silent Regression, שאותו תוכלו לשמוע באוסטל אברהם ביום ראשון הקרוב, בשעות הערב, תציצו בעמוד הפייסבוק שלהם, Silent Regression, You. ביי.